ברשות הגאון הרב ארושת שליטא, היוזם של כל המפעל הגדול הזה, הרבנים, ברשות יושב הראש, הרב עזרן, ברשות הרבנים, דיינים, כל הציבור הנכבד שנמצא כאן, הוטלה להם משימה מאוד קשה, ב-20 דקות להקיף נושא כל כך רחב וכך גדול, ואני בעזרת השם אשתדל לעמוד במשימה הזאת, יצטרך כמובן לקצר, ונקווה שלפחות עיקרי הדברים נצליח להגיד, אם כמובן לא נצליח להגיד את פרטיהם. ובכן, השאלה שאני רוצה לדבר עליה היא אחת השאלות המרכזיות, הייתי אומר, בדיני ממונות היום, נתקלים בה, כל אחד כמעט נתקל בה, על כל צעד ושעל, הנושא של העתקת כל מיני דברים של אחרים, מתבטא, קלטות, דיסקים, תוכנות, ספרים, בעצם זה, היום זה כבר פחות בנושא של ספרים, אבל כל דבר שאדם יוצר, האם יכולים אחרים להעתיק? המציאות היא שהניסיון הוא רב, כי קל מאוד להעתיק היום במחשבים, קל מאוד להעתיק, וזה גם חוסך הרבה מאוד כסף, ואנשים מתפתים לעשות את הדבר הזה. והשאלה הנה שאנחנו רוצים לברר בחינה הלכתית, האם מותר, אסור, מה הגבולות בעניין הזה? השאלה הראשונה, אנחנו צריכים קודם להגדיר, אנחנו מדברים כעת בעצם, במילים אחרות, זכות יוצרים. מה זה נקרא יצירה? המושג של יצירה הוא מושג רחב מאוד, במובן הפשוט של המילה שאנחנו רגילים לדבר עליו, אדם מחבר ספר למשל, יצירה. אבל המושג של יצירה זה לא רק לחבר ולחדש דברים, הגות חדשה, המצאה חדשה, אלא גם לפעמים זה סידור דברים, מכינים, יוצרים איזה דבר שזה ליקוט של כמה מפרשים. גם כאן בעצם יש כאן יצירה, כי יש כאן לא רק מלאכה, אלא גם מחשבה איך לבנות את הדברים. והגאות, גם זה יכול להיות בכלל לנושא של יצירה. כל דבר שאתה בעצם לא עושה דבר טכני, מה זה נקרא דבר שלא יצירה? אם אתה לוקח חומר כתוב, חומר שנמצא, אתה מדפיס ספרים ישנים, במתכונתם, זה לא נקרא יצירה, זה בעיה שאתה אולי מדפיס ובא במקומם של אחרים, אבל יצירה זה נקרא כל דבר שאני באופן אישי, או ברעיון שלי, או בחריצות שלי, אני יצרתי כאן מציאות חדשה, ומה דינה של המציאות החדשה הזאת? האם אני בעלים עליה, או אני לא בעלים עליה? מה? גם בעריכה? בהחלט, לכן אמרתי, בעצם גם בעריכה, אם אתה עורך את הדברים, היה צריך פה לארגן את הדברים ולערוך אותם בצורה מסודרת, ואתה נותן, מגיש לבני אדם, אתה מגיש את הדברים האלה בצורה כזאת שלא היה יכול לקבל אותם לולי העבודה האישית שלך, זה כל דבר שבא מתוצאה מהעבודה האישית שלך, וגם הוא מוגדר בעצם כיצירה. השאלה הראשונה היא, האם יש בכלל בעלות על יצירה רוחנית? האם אולי זה נחשב בעצם כדבר שאין בו ממש, שאין אפשרות בכלל לקנות עליו בעלות, כי זה דבר תיאורטי, זה לא דבר מעשי? האם בכלל שייך בעלות מבחינה הלכתית על הדבר המופשט הזה? בעניין הזה, אנחנו תכף נראה מחלוקת גדולה בין הפוסקים, אבל אני רוצה רק לומר נקודה אחת, שיש מקרה, תשובת תשובת הריף, שהריף מדבר על מקרה כזה, אחד מן החברים גנב ספרי פירושים לחברו. אחד גנב ספרי פירושים, וכשתבעו ממנו נשבע שבועה חמורה שלא יחזירם לו עד שיעתיק אותם. ויש שאורו שמותר לגונבם. זאת אומרת, איך ייתכן דבר כזה? אדם גונב ספרי פירושים, והוא נשבע שבועה חמורה שהוא לא יחזיר עד שיעתיק אותם? כאן השאלה הייתה, שהיות ומדובר כאן בדברי תורה, ודברי תורה נאמר, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, וזה גם תשובה לרב עזרן, מה שאמרת, כל כך הרבה דיינים, אבל הם לא קיבלו מזכורת, אתה צריך להבין את זה. כל הדיינים שדיברת עליהם, מזכורת הם לא קיבלו. בכל אופן, אז כתוב דברי תורה, מה אני בחינם, אף אתם בחינם, אז אולי זה בכלל לא שייך לך, זה שייך לציבור. זאת הייתה השאלה. הורה לו, משום שמתלמד דברי תורה, שמצווה מותר, זו הייתה השאלה כאן. וכתב הריף, אבלה בהוראתו חוטא ומחטיא, והגונב יש עליו שלושה לבין, אחד גונב, ואחד שנשבע שלא יחזיר אותם, ואחד משום גזל. זה המקרה של הריף. אבל המקרה הזה לא קשור לנושא שלנו, כי כאן מדובר בגניבה של דבר ממשי. גנבו ספרים, גנבו מחברות, ומשתמשים ברכוש. זאת השאלה. אנחנו מדברים על דבר תיאורטי ולא על דבר ממשי. ואנחנו נראה שבעצם יש סברה בפוסקים שבאמת דברי תורה מבחינה זאת הם שונים מדברים אחרים. כי דברי תורה יש הלכה מה אני בחינם, למעשה פוסקים לא ככה, אבל יש מהרבה מהפוסקים שמדברים על הנקודה הזאת לחלק בין דברי תורה לבין דברים אחרים. בכל אופן, מי הוא, הייתי אומר, הראשון שיגדיר את היצירה הרוחנית כדבר שאני בעלים עליו, ואני נחשב כגזלן אם אני לוקח אותו בלי רשות? זה מי שיגדיר את זה, זה השואל ומשיב. אני אקריא את דבריו כאן. לשון השואל ומשיב, חלק א', סימן מ"ד, כותב כך: ספר חדש שמדפיס מחבר, פשיטה שיש לו זכות בזה לעולם. והרי נודע שרבי אברהם מאירובשוב, שעשה חשבון במשין, היה יהודי אחד, רבי אברהם מאירובשוב, שהוא יצא איזו המצאה במשין, באיזו מכונת חישוב. כל ימיו קיבל שכרו מהקיסר ירום עודו. אז הוא קיבל כסף על זה, על ההמצאה שלו. ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בתלה שלהם. אומר זה, השואל ומשיב, שהיה רבי יוסף שלום נתן זון, גדול המשיבים בדורו, אז הוא אומר, לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בתלה שלהם, מה שהם מבינים שזה נקרא שלך, בוודאי שככה גם זה דעת תורה. ואז קשה לו, אז למה היו צריכים לקבל הסכמות על ספרים? ובהסכמות כתוב שלא יעין איש שום איש להרים את ידו ולהדפיס ספרים. מה שנמצא בספרים, שהמחבר מדפיס וגוזרים עד זמן מוגבל, לא משום שאין לו כוח לאסור עולמית. רק שעד רבה, המוכר עצמו רוצה שידפיסו ספריו אחר שיזכה למכור ספריו. זאת אומרת, לפי דבריו, ההסכמות באו עד רבה להתיר. בלי ההסכמות, אז היה נאסר לתמיד. וההסכמות באו כאילו לאפשר את ההדפסה של אותם הספרים אחרי זמן מסוים, כפי שהמחבר ביקש. אז יש לנו פה, בכל אופן, דברי השואל ומשיב, שהוא אומר שהוא נחשב בעלים ממש. יש עוד אחד מגדולי הפוסקים, שאומר שזה נקרא... גזל ממש, דברי מלכיאל. הדברי מלכיאל מדבר באחד שימציא, אתם רואים שאין כאן הבדל בין אם מדובר כאן ביצירה רוחנית או בהמצאה שבכלל דברי הרשות, אחד שימציא לעשות מים מתוקים ומריחים, מין קוקה קולה כזאת ישנה, הוא הציא למים מתוקים מריחים, והשאלה הייתה, האם אדם חיכה את ההמצאה שלו, וגם הוא עשה את המים המתיקים מריחים, השתמש כאילו בהמצאה שלו, אז הוא מביא בשם העמודי אש, מביא הדברי מלכיאל, חלק ג', סימן קוף נון זין, מביא בשם העמודי אש, שאם העתיק ספר של חברו, שהיה כתוב שם אופני מלאכת הצביעה, היה ספר שהיה שם הנחיות איך צובעים, חייב לשלם מה שנהנה. אז אותו אדם שהשתמש בספר הזה וצבע דברים, הוא לימד אחרים לצבוע, וקיבל כסף מהרוויח מזה, הוא חייב לשלם. וזה לא נקרא זה נהנה וזה אינו חסר, אלא זה חסר, שהרי בגלל שהוא משתמש בהמצאה הוא גורם נזק לחברו. וכותב הדברי מלכיאל של עניין תשלום בדיעבד כשהשתמשת, אז זה תלוי אם זה נהנה וזה לא חסר, או זה נהנה וזה חסר. אבל עניין למחות מידך ולמנוע ממך לכתחילה להשתמש בהמצאה, זה גם אם זה לא נהנה וזה לא, אם זה גם זה לא חסר, גם כן הוא יכול למנוע, זכותו למנוע. ובכן, אנחנו רואים גם הדברי מלכיאל, גם עמודי אש, גם השואל ומשיב. עכשיו יש בזה, יש גם ראיה לעניין הזה גם כן מהשערי דעה. השערי דעה שם דן האם יש ירושה בזכות של ספר. הוא מביא בשם שואל אחד שכתב שהזכות היא שייכת למחבר, והילדים יורשים את הזכות, והבחור נוטל פי שניים, ועל זה השערי דעה חולק עליו, שאין בידו למכור ולתנה לאחר, כי דאמרינן בנדרים מה אני בחינם, אף אתם בחינם. יוצא מזה מדברי השערי דעה, שעל דברי תורה יש כאן מה אני בחינם, אף אתם בחינם, אבל דבר אחר הוא נקרא בעלים על ההמצאה. וגם הנציב משמע בשאלות ותשובות משיב דבר, גם כן משמע שהוא לומד שהאדם הוא בעלים, זה נחלה שאין לו הפסק, תורתו דילי והיא שייכת לו. זאת השיטה אחת, זאת אומרת שהשיטה הראשונה הזאת צוברת שאדם הוא בעלים על היצירה הרוחנית שלו. עכשיו, אם נאמר את הדבר הזה, מתעוררת כאן שאלה עצומה. אז אם אדם הוא בעלים וזה שלו ממש, אז זאת אומרת שבעצם אדם יכול למנוע מאחרים גם להדפיס חלק מהספר שלו, גם קטעים מהספר שלו. הוא בעלים על היצירה הרוחנית שלו, לא משנה אם זה ביצירה ספר שלם או יצירה קטנה. או אני אומר, הדבר הכי אבסורדי יכול להיות, הוא יכול גם בעצם לדרוש בעלות גם על דברים שהוא אומר בשיעור בעל פה. הוא אומר שיעור בעל פה בפני תלמידים, והוא יגיד, ברשות כבוד הגאון הרב בן שמעון, אני אמשיך את דבריי. אז יצא מזה דבר משונה, אז אם אדם נותן שיעור לפני תלמידים, אז בוא נאמר, לא דברי תורה, כדי שלא להיכנס לשאלה של דברי תורה, שמה אני בחינם. אבל אם זה, הוא למד להם איזה דברי רשות, איזה מקצוע, איזה, ואומר להם כל מיני דברים חדשים, הוא יכול בעצם לאסור עליהם ולומר להם, אתם תלמידי היקרים, אני לא מרשה לכם להמשיך להגיד את הדברים האלה לפני אחרים, רק אם תשלמו לי למשל, או מה יקרה למשל, אחד שהדפיס ספרים, הדפיס ספרים, והספרים האלה, ראש ישיבה הדפיס ספרים, שהספרים האלה הולכים טוב מאוד בישיבות, וכל הרמים מעיינים בספרים האלה, ותמיד יש שיעור, כל אחד יודע למשל, אני יכול לומר מתוך, כתלמיד ישיבת פונביץ', שכל רם יודע, אם יש שיעור של רב שמואל או של הרב שח, אין בעיה, אפשר להגיד שיעור, תמיד יש לך מה להגיד. אז האם אנחנו נאמר שבעצם יכול אותו מחבר של ספר להגיד לאנשים, רבותיי, אני לא מסכים שאתם תגידו שיעורים מהספר שלי בלי שתבקשו ממני רשות? האם ייתכן דבר כזה? אם אנחנו מחשבים את האיש הזה, את האדם, את היצירה הזאת כשייכת לו באופן אישי, למה הוא לא יכול לעשות דברים כאלה? זו שאלה קשה. אז יכולה להיות לשאלה הזאת אולי שלוש תשובות לשאלה הזאת. ואני נותן את זה גם לשיקול דעתכם. התשובה הראשונה יכולה להיות שיש אומדנה שהמחבר רוצה שהדברים שלו יופצו. ואם זה לא מדובר במשהו מסחרי, אלא בעניינים בתוך, כמו להגיד דברים בעל פה, אז יש אומדנה כזאת שהוא מסכים. זה אפשרות אחת. האפשרות הזאת אומרת אבל שזה מדובר בסתמה, כשהוא לא אמר שום דבר. אבל אם הוא יודיע מפורש, אני לא מסכים, אז יש פה בעיה. האפשרות השנייה יכולה להיות... מה ההבדל בעצם? אבל זה שלי. אבל זה שלי. איך אני יכול? השאלה היא... מה? אבל אם הוא יגיד שהוא לא מסכים, לכן שאלתי. ודאי, ודאי, לכן אמרתי, אם המחבר מסכים אין בעיה. אבל אם המחבר יגיד, אני לא מסכים. אני יודע על מקרה אחד, במקרה יצא לי לשמוע על מרצה אחד שהוא אסר על התלמידים שלו להקליט את, היציר, את הדברים שלו ואסר להשמיע אותם באחרים בלי רשות, הוא אסר. אני יודע על אדם מסוים, אני לא אומר כמובן את השם שלו, האם מפתד ההלכה הוא יכול לעשות דבר כזה? זה דבר אחד, אני אומר כך, את הדבר השני... שמה? אני מדבר על יצירה, לא משנה, אבל אני מדבר, אני לא רוצה כעת לקנות לזה, מדבר כי דיברנו קודם, כל יצירה שאני עשיתי, אני בעלים עליה. מה ההבדל? כל המצאה, מה זה משנה? כל יצירה שעשיתי, אבל לא משנה, אני תראה, השאלה היא רבותיי עקרונית. דבר שני, מה? דבר שני, מה שאני רוצה לומר, יכול להיות אפשרות שנייה, שיש כאן מצב של אבידה מדעת. כתוב בגמרא, וזה מובא להלכה בסימן רש סמך א', אם אדם מניח ברכוש שלו, מניח את זה ברחוב, שאנשים יכולים לקחת את זה, מה דינה שלה באבדה הזאת? ברור שלא חייבים להחזיר אותה. אם אתה בעצמך שמת אותה ברחוב, אתה לא יכול לחייב אחרים לעשות לך שבת אבדה. אבל האם... החפץ הזה הוא שלך, הופך להיות אפקר. אז כתוב, הרמה אומר, אבדה מדעת אבי אפקר. מדבר על זה, הקצות והנתיבות. יש על הנושא הזה, שוב, אני אומר, נושא רחב מאוד, שאני לא רוצה כעת להיכנס אליו, אבל כתוב אבדה מדעת אבי אפקר. האם זה יעזור שאדם ישים חפץ ברחוב ויגיד, החפץ הזה אני לא מוכן לתת לאף אחד, זה לא יעזור. זה כמו ששטפון נער, שאפילו נמצא שצועק על ביתו שנפל בספינתו שטבע בים, אז אפשר לומר אולי ככה, דבר שכל אחד יודע, שהמציאות היא שאין שליטה על זה, ובני אדם למעשה נוהגים לעשות דברים כאלה, והוא יודע שאין אפשרות למנוע, אז אולי... כאילו הוא מפקיר את זה, ואפילו אם הוא יגיד, אני מקפיד על זה, אולי זה לא יעזור. אבל מה אני חושב? אולי דבר שלישי, יותר עקרוני. הדבר השלישי הוא כזה, מה שהשואל ומשיב אומר, שאדם הוא בעלים על היצירה הרוחנית שלו, ומי שלוקח את היצירה הרוחנית זה גזל, האם באמת זה גזל גמור כהלכה כמו כל דין גזל? הפעם שמעתי יסוד גדול מפי אחד מרבותיי, רב אפרים בורדיאנסקי זצ"ל, היה גאון עצום, והוא אמר ככה, הוא אמר לנו דוגמה, יש בגמרא בבבא מציע מחלוקת אם צער בעלי חיים מדאורייתא או לא מדאורייתא. מאיפה המקור של צער בעלי חיים מדאורייתא? אומר הרייבד, לומדים את זה מלא תחסום שור בדישו. אז האם יעלה על הדעת שאדם שעושה מצער בעלי חיים עובר על איסור שלא תחסום שור בדישו? בוודאי שלא. לא תחסום שור בדישו, העבירה של התורה זה על הפעולה הספציפית הזאת של חסימת השור בדישו. אבל מה? מזה שהתורה אסרה, אתה רואה את התוכן של הדבר, אז אתה רואה את העניין של הדבר. אתה רואה את מה את הנקודה הפנימית של הדבר, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ומזה תלמד לכל הנהגה. הגמרא אומרת למשל, גזלת העני בבתיכם. מה זה גזלת העני בבתיכם? אדם שלא עונה שלום לעני, אז הוא גוזל אותו. האם עכשיו עבר הלא תגזול? לא. הוא עבר על סניף מסניפי גזלה. מה אפשר אולי לומר? מה שמתכוון לומר, השואל ומשיב, הוא מתכוון לומר שיש כאן את הנושא, את העניין של גזלה, כל דבר שאתה פוגע בשל חברך, גם אם זה דבר תיאורטי, יש פה סניף מסניפי גזלה. אבל מה? זה ניתן לגדולים ולפוסקים לקבוע, כי אין לזה גבולות לדבר הזה. יש דבר שזה ברור שאי אפשר דבר כזה לאסור, אז אולי הגדר שחכמים גדרו זה על גזלה של ממון, אם יש כאן הפסד ממוני. אבל אם זה לא כאן הפסד ממוני, אולי לא גדרו. וזאת אומרת, מה? הדרך השלישית אומרת, ואני אומר, שוב, הדבר זה הזמן קצר מאוד, שמבחינה עקרונית, לומד השואל ומשיב, שכל יצירה רוחנית זה שלך. אבל איך למעשה, האם כל דבר ודבר ששלי, שיצא מהפה שלי, אני בעלים עליו, או זה תלוי בשיקול דעת של החכמים, של גדולי התורה, אז כאן יכול להיות שגם השואל ומשיב יודע לזה. בכל אופן, מוריי ורבותיי, אז יש לנו כאן את אותם השיטות שראינו כאן, של השואל ומשיב בראשם, שאדם הוא בעלים על היצירה הרוחנית שלו. אבל מצד שני, אנחנו מוצאים פוסקים רבים וחשובים שמהם עולה שאין בעלות על יצירה רוחנית. וזה לא, אי אפשר לתפוס בבעלות, את בעלות על דבר כזה. ובין הגדולים האלה, ראשית כל, החתם סופר, הרב עקיבא איגר גם כן, שבעצם החתם סופר מדבר יותר ברחבה, אבל גם מרב עקיבא איגר משמע ככה, גם מהפרשת מרדכי של רב מרדכי בנט משמע ככה, גם הברוך תם אומר ככה, גם המהרש"ם אומר ככה, ואני אסביר מה הכוונה. ובכן, יש, היה בזמנו של חתם סופר, היה שם איזה בעיה בקשר להדפסה של פיוטים. יהודי אחד, ידוע מוערר, וולף איידנהיים, זה שמו, הוא בעצם הגיע את הפיוטים וערך אותם את הפיוטים. והייתה שם שאלה, האם היו כאלה שכנראה שרצו לחכות, לקחת את זה ולהדפיס במקומו. ודן בזה החתם סופר, האם הדברים האלה, האם יכולים לאנשים להדפיס? אומר החתם סופר ככה. הוא כשיש כל אומר, הוא מדבר ואומר כך, שהתחילו לפני 200 שנה, כך אומר החתם סופר, זה חושן משפט, סימן ע"ט. תשובה ארוכה, וזה בסוף התשובה. שכבר לפני, אומר, לפני 200 שנה, התחילו בנושא של הסכמות. שאמרו הסכמות, שכל אחד מחבר ספר, מקבל הסכמה, ובהסכמה יש בגזרה חמורה, שאף אחד לא ידפיס בלי רשותו. ואומר החתם סופר, שלפי דעתו, זה התחיל מהרמה. היה ויכוח שלם, המהר"ם פדואה הוציא את ספרי הרמב״ם ובא נוכרי אחד והשיג גבולו, ואז בהרמה בתשובה סימן י' מדבר על זה, והוא ומחרים ואוסר, אומר הוא משיג גבול ופסקל לחיותי, הוא גורם לעובדה לפרנסה, ולכן אוסר הרמה את המעשה הזה, לא בגלל דין בעלות, אלא מדין שמדין של פסקל לחיותי, שהוא לוקח את החיים שלו, הוא מזיק אותו, ויש כאן שוב נושא ארוך מאוד שלא כעת המקום לדבר עליו. אז עכשיו אומר החתם סופר, ואם כן בשערי מדפיסים, כל שכן במי שהוציא דבר חדש, ובתנאי שלא יהיה חידושי תורה או פסקי הלכות. שוב, חידושי תורה ופסקי הלכות זה יותר קל מזה. אסור ליטול שכרו, אבל מניחי מגיעי ספרים ופוסקי טעמים מותר לזלם לשכר, כגון החכם השלם מוערר וולף איידנהיימר, שהוציא ממון רב, אז גאוננו, רבותינו, חסדי אשכן קבעו שכרו שלא ישיג אחד גבולו, שלא יהיה בכולתו להדפיס פעם אחת, והוא משבח מאוד החתם סופר את ההנהגה הזאת שעשו. עכשיו נשאלת השאלה, למה חתם סופר לא צריך להגיד פשוט, הוא בעלים על זה, וכיוון שהוא בעלים על זה, אז אי אפשר להדפיס את זה? לא, הוא הולך כאן עם החרם, ועם ההדפסה, ועם התקנה, מדין השגת גבול, ולא מדן, לא מדן מצד הבעלות שיש על היצירה הזאת. כנ"ל גם רב עקיבא איגר, וגם רב מרדכי בנט, כל גדולי הדור, גם ההפלאה, שההפלאה, כותב במחרים, מי שידפיס את ספרו בעצמו, אומר, במקום שאני אקבל הסכמות, אומר האפלואה, במקום שאני אקבל הסכמות, אז אני מחרים. אז הוא לא מזכיר בהחרמה שלו שזה בעצם שלי ואסור לקחת את זה, הוא לא מזכיר את זה. רואים, מכל הייתי אומר, מכל אני עושה את זה של ההסכמות, וגם כמו שאמרתי, אומרים הפוסקים גם, הראיה מהחתם סופר זה מתוך זה שהוא לא מזכיר. זה לא שהוא כתב שהוא לא בעלים, אבל הוא לא מזכיר, הוא לא מתייחס, והוא מדבר, ככה היית מדבר, היינו אומרים שהוא מדבר על ספרים ישנים, אבל הוא מדבר על ספרים חדשים, על זה הוא מדבר. אבל הברוך טעם המפורש אומר שאין בעלות על זה, והמרשם אומר שאין בעלות על זה. אז בעצם יוצא מדבריהם שאין מצד ההלכה אפשרות למנוע כבעלים. אז מה, אז האם זה מותר? חס וחלילה. אז אני צריך לגמור, נכון? עוד 5 דקות, אנחנו נסיים. אז אני אומר ככה, אז האם זה מותר דבר כזה לעשות? אז בוודאי שזה אסור. זה אסור, והפוסקים אומרים, רומי דין, גם לפי הפוסקים, שאדם הוא לא בעלים על היצירה הרוחנית שלו, אבל אסור להדפיס ספרים שאתה הוצאת, או קלטת שאתה עבדת עליה, או תוכנה שאתה בנית, מדין השגת גבול, מדין, גם מצד דינא דמלכותא, שוב, אני לא רוצה כעת להיכנס לנושא הזה, שזה נושא רחב מאוד, אבל הרבה הפוסקים של דינא דמלכותא כאן מחייב, גם דינא דמלכותא מחייב, כי זה תקנת הציבור, וכל הציבור הוא לכתחילה לכולי אלמה, מי שמשתמש ומתקשט בנוצות זרים, האדם הזה זה נגד המוסר ונגד היושר, וידוע מה שאומר השח, שהמלכות אמרה שגם אחרי יאוש מחזירים את האבדה, אומר השח שזה מצד ההלוך החייב, מצד דינא דמלכותא, כי כך ראוי לעשות, וכיוון שכך ראוי לעשות, אז דינא דמלכותא קובע. אז יש כאן סברה לאסור את זה מצד דינא דמלכותא, יש כאן סברה לאסור את זה מצד המנהג, יש כאן סברה לאסור את זה מצד השגת גבול, אבל האם הגדרה היא אני בעלים, או תקנת הציבור מצד כל הדברים האלה, זה דבר שבעצם לא ברור. מעניין, שאלו את רב חיים קניבסקי, הוא השקיע בזה, הוא השקיע את נשמתו, יש בזה הסברה, הוא השקיע את נשמתו והשקיע כספים, ככה הם אומרים, בגלל שהשקיע כספים, אז הוא גורם לו לנזקים, כמו שקראתי כרגע מדברי החתם סופר. זה אני אומר, הם אומרים, אני אכן אמרתי, הזמן קצר, אני עזר שאני להתקלט כל הדברתים, יש פה הרבה עבודה ואנחנו לא יכולים. אז מה? או, זה בדיוק אומר, מה נפקא מינה בין אם זה איסור מצד שאני בעלים על זה, ובין זה איסור מצד השגת גבול או מצד התקנה. אז כמו שאמרתם, הנפקא מינה גדולה היא מאוד, אם נגיד שהאיסור הוא אני בעלים על זה, אז בעצם הבעלים יכול לאסור על אדם להעתיק אפילו לצורך הבית שלו, לצורך עצמו. כי אני בעלים על זה, אז הוא יכול לאסור? מה? מה זה, מה שקנית? אבל הבעלות היא לא על הפלסטיק. הבעלות היא על היצירה הרוחנית של האדם. אתה משתמש ביצירה שלי, היצירה זה שלי. ואתה לוקח את היצירה שלי. לא שילמתי. שילמת שאתה תשתמש, אבל לא נתנו לך את זה. לא נתנו לך את זה שזה יהיה שלך. אתה בסוף משתמש שאתה משתמש, אז לפי זה יהיה בעיה של איסור. בעיה, שאלו את רב חיים קניבסקי גם כן את השאלה הזאת, הוא אמר שהעניין הזה לא ברור לו. זאת אומרת, לא ברור לו האם באמת מבחינה הלכתית יש כאן בעלות שאפשר לומר אני מוניע מצד בעלים, ולמעשה, השאלה, למעשה ונאמר ככה, למעשה אפשר לומר ככה, שלכול אלמה, אם זה הדפסה מסחרית, בוודאי שזה אסור. אבל אם זה הדפסה ביתית, שזה לא מסחרית, אז כאן, במקום כזה, שאני לא הייתי קונה את הקלטת בעצמי, ואני משתמש, אני מעתיק, אז לפי השיטות שאין בעלות כאן, בוודאי מותר. לפי השיטות שיש השגת גבול, שיש כאן השגת גבול, ובמצב שאני הייתי קונה את הקסטה, ובגלל שאני מעתיק אני לא קונה, יש פה מקום לדון, יש פה מקום להסתפק. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, מוריי ורבותיי, זה ברור שירא שמיים, לצערנו הרב, הנושא הזה פרוץ מאוד, ואנשים נוסעים לעצמם יותר לקחת ולגרום נזקים כאלה לחבר, לאנשים שהשקיעו את הנשמה ואת המוח ואת עבודה, והם גוזלים מהם את כל פרי עמלם. זה ברור שעל דרך המוסר הדבר כזה הוא אסור בתכלית, ועל דרך ההלכה, כמו שאמרתי, אם אני ביילים על זה, או שזה אסור מצד השגת גבול, זה בזה תלוי במחלוקת הפוסקים. כמו שאמרתי, הזמן קצר, ואני חייב להפסיק, אז נתתי כאן את הדברים האלה בבחינת, הייתי אומר, תן לחכם ויחכם עוד, ואני רוצה לסיים את דבריי, שוב להודות לרב הרוסי, הגאון הרב הרוסי, על המפעל העצום שלו, להגדיל תורה ולהדיר, שיעשה חי והוא נשאר, כמו שאמר קודם המנחה, הכוח שלו להישאר צעיר בדבר, בעניין הזה, לעבוד בכל המרת, זה באמת ברכה גדולה מהשמיים, הוא מקיים במפעל שלו, את בכל יום יובניך חדשים, ואת השם שיצליח ויעלה, ויעשה את משפט התורה לנחלת כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.